השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב. יישר כוח לכל אלה שתרחו, וואו. ערב פורים. אלה שבאו היום זה החרוצים, זה אומר שהמשלוחי מנות כבר מוכנים בבית, שכבר סיימו את הקניות והכל בסדר. יש ארבע דרגות באומרי לחיים. אלו שיודעים לשתות, להגיד לחיים, יש ארבע דרגות. הגרועים מביאים ליקר. זה הנקבות, טועמים קצת ליקר, זה ברנדי, זה כבר יותר מדי בשבילם. הטובים, חלק אוהבים את הוודקה הלבנה, עם לבן גרתי, חלק אוהבים את הוויסקי, החור, שיבס. ויש את הטובים ביותר, המטיבי לכת. המטיבי לכת שותים 96%. מכירים את זה? ספיר, 96% נקים, 4% מים. אומרים על זה לחיים, זה עושה את העבודה בלי לכלוכים, בלי הפרעות. אני הכרתי יהודי כזה בקראונייטס, בשכונת קראונייטס, בשכונה של הרבי, בבית הכנסת של הרבי, שכל שבת, כל שבת, אחרי התפילת מוסף, מתיישבים להתוועדות כמנהג בחב"ד, הוא מחזיק בקבוק של 96%. על זה הוא אומר לחיים כל שבת, גיל 80, גיל 90, גיל 93, 95, כל שבת הוא אומר לחיים על ה-96% עם 4% מים. בגיל 96 הוא חלה. בדיקות, בית רפואה, עניינים, גילו אצלו מים בריאות. הוא מתקשר הביתה, הוא אומר לאשתו, את רואה? אמרתי לך ש-4% מים יהרגו אותי. כל מי שהקשיב פעם לקריאת התורה, פעם אחת, לא צריך הרבה, יודע מה התורה חושבת על שתייה חריפה. בתורה יש ארבעה סיפורי שכרות, וכולם נגמרים רע. כולם נגמרים באיבוד שליטה, במפח נפש, באכזבה, באסונות, אנחנו נראה עוד מעט. אנחנו מבינים, התורה, לא, התורה חוששת משתייה חריפה, בואו נקרא לזה ככה, התורה חוששת מההשפעה של יין. יותר מזה, יש מדרש נפלא, שמביא את העניין הזה בצורה ציורית, מספר סיפור, אני לא יודע אם הסיפור היה במציאות או שזה סוג של משל, אבל הוא מביא בצורה כל כך מיוחדת מה התורה חושבת על יין. ובעצם זה לא התורה. איך נראה האדם ששותה יין? המדרש מספר על נוח, שהוא יצא מהטבעה אחרי המבול. אין עולם, אין חברים, אין שכונה, אין כלום, הכל נמחק. מה עושה יהודי במצב כזה? מוציא את הקופסת סיגריות, אבל עוד לא המציאו את הסיגריות. אז מה הוא עושה? אז הוא שותה משהו. אז נוח נוטה הכרם, וכשהכרם, כשהענבים מוכנים, הוא עושה מהם יין. זה התורה מספרת. מספר המדרש שכשנוח נטע את הכרם, בפעם הראשונה אחרי המבול, פתאום בא אדם מבקש, הוא מציע לו עזרה. זה היה השטן. אומר לו, נוח, אולי אתה צריך עזרה? אומר, נוח בשמחה, אני פה לבד, אדרבה, תבוא תעזור. מה עשה השטן בתוך הכרם הראשון, בתוך האיחורים של הגפן הראשונים? מספר המדרש כך, הלך השטן והביא כבש, שחט אותו והטיף את הדם שלו בתוך הערוגה הזאת. אחר כך הביא אריה, שחט אותו והטיף את דמו שם, אחר כך חזיר ואחר כך קוף. אומר המדרש, בזה הוא רמז לנוח דבר גדול. כשאדם שותה, בהתחלה כשהוא בא להתוועדות, הוא כמו כבש, תמים, מתוק, מקשיב למשפיע, מה זה לנשק אותו. בכוס הראשונה, הוא כמו אריה. מתנפח, נעמד על הספסל, אני אין כמוני, אני הכי עשיר, אני הכי יפה, תקשיבו לי, אתם תאזינו למה שאני מדבר. בכוס השנייה הוא כמו חזיר, הוא מתלכלך, מקים, מתגלגל, מסריח, לא נעים לעמוד לידו. בכוס השלישית הוא כבר כמו קוף. הוא מוציא לשון, מדבר שטויות, עושה בושות, עושה הצגות. זה התהליך שעובר על כל אדם ששותה יין. כך אומר המדרש, בואו נקרא, תנחום הנוח י' ג' במובן מספר 1, כאשר בנוח ניתה כרם, בא השטן ושאל, מה אתה נוטע? אמר לו, כרם, פירותיו מתוקים ועושים מהם יין המשמח לבבות, ונוח היה זקוק לשמחת לבב. אמר השטן, בוא נשתתף שנינו בכרם זה, בוא נעזור לך לטעת את הכרם. מה עשה השטן? הביא כבש והרגו תחת הגפן, אחר כך הביא אריה והרגו שם, אחר כך הביא חזיר והרגו שם, אחר כך הביא קוף והרגו תחת הכרם, והטיף דמם באותו הכרם. בכך רמז לו השטן. קודם שישתה אדם מן היין, הוא תם ככבש, שאינה יודעת כלום, הוא כרחל לפני גוזזי הנעלמה. שתה כהוגן, הרי הוא גיבור כארי, ואומר אין כמותי בעולם. כיוון ששתה יותר מדי, נעשה כחזיר, מתלכלך במי רגליים ובדבר אחר. נשתכר, נעשה כקוף, עומד ומרקד ומשחק ומוציא נבלות הפה. אם כן, זה תהליך של הידרדרות שאדם מאבד את הדעה, מאבד את הצלם אנוש, ומשתתה. אז אנחנו מבינים את העניין. התורה, חז"ל, חוששים מיין. ופה נשאלת השאלה, איזה שאלה נשאלת? אז מה זה המצווה בפורים? חייב איניש לביסומה בפוריה, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. יהודי חייב בפורים. כמו שהוא שומע מגילה, וכמו שהוא נותן מתנות לאביונים, הרי לא ייתכן שיהודי לא ישמע מגילה, נכון? ולא ייתכן שיהודי לא ייתן מתנות לאביונים. אבל יש עוד דרישה. חובת המשתה. ומהו המשתה? המשתה זה לא רק לאכול אוזני המן. המשתה, כמו בשבת עושים קידוש, בפורים צריך להתבשם ברמה כזאת שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. המשפט הזה מוקשה מהרבה מאוד כיוונים. מה זה להשתכר עד שלא ידע בין ארור המן? כי פשוטו. ומה זה שלא ידע בין ארור המן? איזה היגיון שאדם לא ידע את ההבדל בין המן למרדכי? נדבר על כל זה.
להתבשם.
מה?
המשפט אומר להתבשם, לא להשתכר.
איך אפשר להתבשם בדרך אחרת?
אוקיי,
אז אמרתי על הכמויות, את הכמויות אנחנו עוד נבחן, מה בדיוק המשפט מתכוון, האם הוא באמת מתכוון, כמו שאתה אומר, לעשות כקוף או כחזיר, או מספיק גם ככבש, אבל השאלה העקרונית היא, מה פתאום לשתות? אפילו לשתות קצת, כמו שאתה אומר.
אינדיבידואלי.
אבל מה פתאום, אינדיבידואלי, כל אחד עם הכמויות שלו, אין בעיה, כולם צודקים, אנחנו נדבר על זה, נביא את זה משולחן ערוך, כולם צודקים. אבל מה פתאום לשתות? איזה דבר טוב יוצא מהחגיגה הזאת, מההילולה הזאת? זה נראה לא טוב. המשכילים היו אומרים, באשכנז, בגרמניה, הם היו אומרים שפעמיים בשנה מתחפשים. ביום כיפור הם אמרו, הגויים מתחפשים ליהודים. בפורים, היהודים מתחפשים לגויים. למה? כי אנשים שוטים ומתעוללים ומסתובבים ברחובות, וזה נראה לא טוב. אז מה הרעיון הזה שחייב איניש לביסומה בפוריה? כמו שאמרנו, זה חובה. מה פתאום לשתות? איזה דבר טוב יכול לצאת משתייה? אנחנו רואים שיש פה איזה עניין. אי אפשר לחוות את הפורים, בלי לצאת מהכלים, כל אחד ברמות שלו, אבל אי אפשר לחוות את הפורים בלי לשתות. ואנחנו רוצים לדבר למה. מה הרעיון של השתייה? אחת ולתמיד חסידים אוהבים לומר לחיים, מה הרעיון? אנחנו רוצים לומר רעיון עצום, מאוד מיוחד, מאוד מאוד מרגש ומאוד עמוק, על העניין הזה של השתייה. ובעיקר נשאל למה דווקא בפורים. אם יש עניין לשתות, למה לא בפסח? מבחינה הלכתית, פסח הוא יותר גדול מפורים. פסח הוא מן התורה, פורים הוא רק מדרבנן, זה תקנה מאוחרת של חז"ל. למה לא בפורים? למה לא בחנוכה? בפורים מצווה לשתות. אי אפשר לחוות את הפורים בלי לשתות.
בפסח יש ארבע כוסות.
כן, אבל לא כתוב שצריך להשתכר? לא כתוב שצריך להגיע למצב שלא ידע בין ארור פרעה לברוך משה? אין דבר כזה. בפורים יש מצווה מיוחדת לצאת מהכלים, להשתחרר. וכל שלא עשה המצווה הזאת בפורים לא יצא ידי חובתו. אתה שואל מה הרעיון הזה? בשביל מה צריכים לשתות? יש אנשים מסודרים, ישרים, שלא מקבלים דוחות תנועה וגם לא שותים. אף פעם לא יוצאים מהכלים בחיים. באים חז"ל ואומרים לנו שיום אחד בשנה חייבים לצאת מהכלים. למה? מה הרעיון הזה? ולמה דווקא בפורים? אנחנו רוצים לומר באמת רעיון מאוד עשיר, מאוד יפה, על העניין הזה של השתייה. אוקיי, רק נזכיר, בתורה כמו שאמרנו יש ארבעה סיפורי שכרות. בואו נעבור עליהם רגע. הסיפור הראשון והמשותף לכולם, כמו שאמרנו, שכולם נגמרים רע. כל סיפור, אין שיקור בתורה שיוצא משם על שתי רגליים. כולם מתחרטים על זה. הראשון זה נוח. נוח, כמו שאמרנו, יוצא מהטבע, רואה את המצב, שותה. מיד התורה מספרת שכשהוא שותה, הוא מאבד את הכבוד ומתגלגל באוהל שלו בלי בגדים, והילדים רואים את זה וזה לא נעים, אומרים, תראה איך אבא נראה, צריך ללכת לעטוף אותו בבגדים. זה הסיפור הראשון, אז אנחנו רואים, אדם ששותה מאבד את הכבוד העצמי. סיפור ראשון. ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם, וישת מן היין וישקר והתגל בתוך עולו. ויקח שם ויפת את השמלה וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם. הילדים צריכים לחסות את ערוות אביהם. כל אחד מבין את המשפט הזה. אבא איבד את הכבוד העצמי, משתתה, משתכר, נראה כמו הומלס. זה הסיפור הראשון, הסיפור השני עוד יותר גרוע. סתום נהפכת. לוט בורח עם שתי הבנות שלו מסתום, הן בנות נשואות, היו להם בעלים, אבל הבעלים נהרגו בסדום כי הם היו רשעים כמו אנשי סדום. ולוט בורח איתם למערה. קטנה וצוהר מתחבים שם. הם נמצאים במערה, שתי בנות עם גבר, והן בטוחות שזה הגבר האחרון בעולם. הם ראו את סדום נהפכת, הם חשבו שכל העולם נהפך, שזה עוד פעם המבול, היה להם טראומה מהמבול. ידעו בזיכרונות בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא מחה את העולם, ונשאר רק נוח ומשפחתו. אמרו, אולי הקדוש ברוך הוא עוד פעם מחה את העולם, ונשארנו לבד עם אבא. אבל מה יהיה, הם רוצות ילדים? הם רוצות להמשיך הלאה את הזרע. אז מה הם אומרות? נשקה את אבא ונעמיד ממנו זרע. ויעלות מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו ואימו, ותאמר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו, לכאן נשקט אבינו יין ונשקבה עמו ונחיה מאבינו זרע. אז זה עוד יותר גרוע כבר, אנחנו כבר רואים ירידה עוד יותר גדולה מה קורה מהשתייה. לא רק שאדם מאבד את הכבוד, הוא מאבד את השליטה על עצמו. אנשים יכולים לעשות איתו מה שהם רוצים, נורא והיום. הסיפור השלישי, סיפור שהוא קצת רמז, לא שמים לב אליו בקריאה הרציפה של התורה. איפה השתייה השלישית בסוף ספר בראשית? אחרי יוסף. אחרי יוסף נפגשים איתו, אחרי 22 שנה. והם מתרגשים, הם מרגישים שמשהו קורה באוויר. הם לא יודעים מי זה הברנש הזה שמשגע אותם ומוליך אותם וחוזר איתם, אבל הם מרגישים משהו. והם שותים יין. ורש"י מדגיש את זה פעם ראשונה שהם שתו יין אחרי 22 שנה. הם היו באבל, הם לא שתו טיפת יין. כי הם ידעו את האמת שיוסף מתגלגל באיזה מקום בעולם. אז הם לא שתו. אבל הפעם הם הרגישו שמשהו קורה, בלי לדעת אפילו מה, וישתו וישקרו עמו. אז הם שותים ומשתכרים. אבל הם השתכרו. יוסף לא איבד לרגע את צלילות הדעת. מה הוא עושה? שוב הוא מנצל את השתייה שלהם, את איבוד השליטה שלהם. הוא לוקח את הגביע שלו, תומן אותו בסק של בנימין, ואחר כך מעליל עליהם עלילה שהם גנבים. שוב פעם, הכל התרסק, הם צריכים לחזור ולאיים ולצעוק. שוב פעם התורה מראה לנו. אדם שותה הוא מאבד את השליטה העצמית. אם אתה שותה, מחר בבוקר אתה לא תמצא את הכרטיס אשראי. כבר יתמנו לך משהו בגביע. מישהו כבר ינצל את האיבוד שליטה הזה. זה הסיפור השלישי. והסיפור הרביעי בספר ויקרא, זה הסיפור הכי גרוע. שנגמר הכי גרוע. מה?
בני אהרון.
נדב ואביהו פתאום מתים. בלי סיבה. ראש חודש ניסן, היום הכי שמח בתולדות עם ישראל, כמה הם חיכו אחרי חטא העגל, להקים את המשכן, להקים את הבית להשם, לעשות את החתונה? אסון. מי האסון? דווקא הבן של, הבנים של הכהן הגדול. בני אהרון מתים. למה הם מתים? לא ברור. והקריבו עזרה. מה זה והקריבו עזרה? יש הרבה דעות. אומר רש"י, לא זה הסיפור. מביא שתי דעות, הדעה השנייה ברש"י אומר, בכלל לא זה הסיפור. הפרשה הבאה אחר כך אומרת שהכהנים לא ייכנסו שטויי יין למקדש. אומר רש"י, מה פתאום התורה מספרת לנו עכשיו דיני שחרות? אנחנו בפורים, מה אם מוסרת דיני שחרות? אוהו, אני מבין. כנראה שהם נכנסו שטויי יין למקדש. הם, בני אהרון, כל כך שמחו, כל כך התרגשו מהשמחה של חנוכת המשכן, אז הם רצו לשתות, רצו לחוות את הרגע. נכנסו למשכן השם שיקורים, הקדוש ברוך הוא לקח אותם. פה זה הבית של המלך, פה לא עושים שטויות. פה נכנסים צלולים, כמו שעומדים לפני מלך, לקח אותם באותו רגע. שוב אנחנו רואים שיין נגמר רע, שתייה לא נגמרת טוב, אז בואו נסכם. פעם ראשונה הוא מאבד את הכבוד, פעם שנייה הוא מאבד את השליטה על הגוף שלו, פעם שלישית הם מאבדים את השליטה על העסקים שלהם, בעצם על המטלטלים שלהם, על הצד הכלכלי שלהם, ובפעם הרביעית הם מתים, נדב ואביהו. אז השתיות בתורה נגמרים רע. אז אנחנו מבינים שמשתייה לכאורה לא יכול לצאת שום דבר טוב. ובכל זאת באה מגילה ואומרת, באה סליחה, מסכת מגילה ואומרת, חייב איניש לביסומה בפוריה, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי בפורים, אתה חייב לצאת מהכלים. פורים זה לא פסח, זה לא סוכות שאתה שותה רביעית יין ואתה מבסוט. קיימת מצוות שמחה. לא, בפורים חייב להיות איזה טשטוש. ואם מישהו יגיד, בסדר, הגמרא הגזימה, היא לא התכוונה, היא כן התכוונה, כמו שאברהם רוצה לומר, יש כל מיני פירושים מה זה לביסומה, אז הגמרא ממשיכה ומספרת סיפור מדהים. מיד, אחרי הממרה של חייב איניש לביסומה, הגמרא ממשיכה עם סיפור. הגמרא אומרת שרבא ורב זירא, שניים מגדולי האמוראים שמוזכרים בכל דף בש"ס, אין גדולים מהם, רצו לקיים את האמרה הזאת כפשוטה. הגיע פורים וצריכים לשתות. היום זה לא פסח, לא סוכות. היום זה לא ראש השנה, היום צריכים לשתות. אז הם ישבו ושתו יחד, ושתו והגיעו לכזאת רמה של שחרות. אני קודם אגיד את המילים של הגמרא, עד שקם רבא, נו, ושחט אל רב זירא. ושחט את רב זירא, מרוב שהיה מסטול, כביכול, פשוט הרג אותו. למחרת רבא מתעורר מהשחרות, אומרים לו, כך בפשטות, כמו שהגמרא אומרת, ננסו מתלמוד את זה פחות בפשטות, הוא קם מהשחרות, אומרים לו, אל תשאל, יש לוויה. מה לוויה? הרגת אתמול את רב זירא. אומרת הגמרא, החיה אותו. עשה נס והחיה אותו. כך הגמרא אומרת. שנה הבאה, בא רבא לרב זירא ואומר לו, אתה זוכר את ההתוועדות של פורים שנה שעברה, איך היה טוב? איך יצאנו, יצאה הנשמה? בוא נשב נתוועד עוד פעם. אומר לו רב זירא, אופה, לא כל יום מתרחש נס. שנה אחת, שנה שעברה אלוקים החזיר אותי לעולם, השנה אני לא בטוח שהוא יעשה את זה. איתך צריך לשבת עם שכפת, לא להתוועדות. זה מה שמספרת הגמרא. מגילה שם, מגילה דף זין, אני קורא במובא מספר 3, חייב איניש לביסומה בפוריה, דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. פורים, כמו שאמרנו, צריך להזדעזע, צריך לעשות משהו. עד כדי כך שרבא ורבי זירא עשו סעודת פורים ביחד, השתכרו, אבסום. קם רבי ושחט את רב זרע. למחר ביקש הרחמים עליו והחיהו. לשנה הבאה אמר בוא ונעשה סעודת פורים יחד, אמר לו לא בכל שעה התרחיש ניסה. האם הוא באמת שחט אותו, האם הוא באמת החיה אותו, יש כל מיני פירושים. זה הפירוש הרוחני של ושחט, אבל אפילו בפשטות, אפילו אם לא ניכנס היום בשיעור לכל העומק שאתה מדבר עליו, שזה השיחה הארוכה של הרבי בחלק למד א', אפילו בפשטות המפרשים אומרים שמה הכוונה שחט אותו, שהוא פצע אותו. הוא פצע אותו וכנראה שכב על הרצפה פצוע עם דם אולי שיוצא מהצוואר, והם היו מאוד מבוהלים החברים והיו פתוחים שהוא מת. שזה היה פשוט איזושהי טראומה, אז הגמרא נוקטת בלשון גוזמה שהוא שחט אותו, זה אחד הפירושים. ואחרת אומרת שהוא מילא לו את הגרון ביין, אז זה היה נראה כמו שחיטה, כמו איבוד שליטה. אז הוא לא ממש הרג אותו. איך שלא יהיה, היה שם איזה פראות, היה שם איזושהי השתוללות, איזה משהו לא רגיל, עד כדי כך ששנה הבאה הם חששו לשבת יחד. מה אנחנו רואים מכל זה? אבל זה רבה ורב זירה. זה אנשים שכל מילה שלהם היא רוח הקודש, כל מילה שלהם היא קודש קודשים. מה אנחנו רואים מזה? שפורים זה פורים. פורים זה מה?
לא נגמר טוב.
נכון, אני צריך להיזהר כמו שנראה, לא צריך להתפרע, אבל אנחנו רואים מזה שפורים זה לא עוד יום. פורים לא יכול לעבור כרגיל. זה לא שתגיד שתיתי ארבע כוסות, יצאתי די חובה בסדר.
מה הם שתו?
מה? פתחתי. שהיה מישהו ששתה 96. הספרתי עליו סיפור, התחלתי עם זה. טוב, הם כנראה לא שתו יין. צריך לומר שהם שתו משהו שהוא יותר מיין. אנחנו רואים אם כן, שחייב להיות בפורים איזושהי יציאה מהכלים. וכאן הבן שואל, למה זה טוב? ולמה דווקא בפורים? מה חזל רוצים עם זה? אנחנו מבינים שיש פה איזו דרישה עמוקה של חזל. מה הם רוצים ומה זה אומר לנו על פורים? לפני שאנחנו מתקדמים, אגב, ואברהם העיר, אולי באמת נאמר את זה עכשיו, שעדי לא ידע, זה עוד לא אומר שצריך להשתגע. לבסומי, אדם יכול להגיע לבלבול, הוא לא חייב לשכב על הרצפה ולהתפרע ולזרוק אבנים על אנשים. נכון. כבר בשולחן ערוך אנחנו רואים בזה מחלוקת. האם צריכים לקיים את הדרישה הזאת כפשוטה? דווקא הספרדים, מרן הבית יוסף, מביא את זה כפשוטו. בפורים הספרדים צריכים להחמיר עם השתייה. בואו נקרא, שולחן ערוך סימן תפרי צדיקי, חייב איניש לביסומה בפוריה, עדי לא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. הבית יוסף מביא את הדין הזה כפשוטו. צריך להגיע למצב שהוא לא יודע. לאישהו בלבול. דווקא הרמה חושש. למה הוא חושש, אומר התז, כי תראה מה קרה אצל רבא ורב יוסף. אתה נותן לאנשים לשתות, הם מתחילים לשחוט אחד את השני. אחד שוחט בסכין, אחד שוחט בדיבור, פוגע, יורד עליו, זה לא נעים. לכן הרמב״ם מביא פטנט של הרמב״ם. הרמב״ם מוצא פטנט. הוא אומר, מצד אחד צריך להגיע ללא ידע. מצד שני, לא טוב להגיע ללא ידע, כי הוא יבוא הביתה ירביץ לאישה. אז מה לעשות? מוצא הרמב״ם פתרון ביניים. אומר, תשתה יותר מהרגיל, ואז תירדם. וכשאתה ישן, אתה לא יודע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. אז זה הפתרון שאברהם מציע. תשתה יותר מהרגיל, כנס למיטה, תתפלל מעריב, כנס למיטה, תתכסה בשמיכה, אחרי הוודקה אתה תירדה מהר, ואתה גם מקיים את מצוות חזה לא ידע, גם אתה לא מזיק ולא מסוכן לציבור. זה הפטנט שהרמב"ם מצא והרמ"א מביא אותו להלכה. הרמ"א שם, לפי הרמב"ם בהלכות מגילה פרק ב', אין צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מרגילותו וישן, ומתוך שישן, אינו יודע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. אם כן, לא הכוונה כאן להגיע באמת למצב שאתה מזיק לציבור, שאתה מסוכן לציבור כבר מרוב שתייה, אלא שאתה כבר מנמנם והולך לישון. אין בעיה. בסדר, אברהם צודק. אבל אנחנו רואים פה שיש איזושהי חובה לצאת מהכלים. בפסח לא כתוב שצריך לשתות מארבע יין כזה שתירדה ממנו. לא. צריך לשתות ואחר כך להגיד שיר השירים ולרקוד עם הילדים לשנה הבאה בירושלים. לא כתוב שצריך להגיע למצב של נמנום. אנחנו רואים בפורים שיש משהו מיוחד. יש איזושהי חובה מיוחדת לצאת מהכלים, ואי אפשר לתת ליום הזה לעבור כרגיל, ואנחנו שואלים למה. עוד הערה מאוד מאוד יפה, לפני שנכנסים לעומק העניין. הערה מאוד חזקה פה. כל המפרשים שואלים, מה זה חייב איניש לבסומי, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? מה פירוש? אתה צריך לשתות, שיגיע לרמה כזאת שלא יודע את ההבדל בין המן למרדכי? איך אפשר להגיד דבר כזה? אולי תגיד, תשתה עד מצב שחס וחלילה לא תדע אם יש ריבונו של עולם. לא תדע אם התורה ניתנה מן השמיים. מה, הוא לא יודע את ההבדל בין המן למרדכי? מה הוא יחשוב? שהמן הוא צדיק ומרדכי להפך. מה שייך, למה נתנו כזה מדד? זה נורא מוזר. תגיד, אדם צריך להתבשם עד שלא ידע מה המספר טלפון שלו בבית. בסדר, אני מבין. עד שלא יזכור את המספר כרטיס אשראי. בסדר. אבל שלא ידע את ההבדל בין המן למרדכי, מה הקשר, מה העניין? יש במפרשים הרבה פירושים לשאלה הזאת. אני רוצה להגיד שניים יפים שכתובים באבוד הרם. היה את המפרש הספרדי, רבי דוד אבוד הרם, שכתב על הסידור, ספר שפירוש על הסידור, הספר הכי יסודי, הכי בסיסי בפירוש הסידור, ויש לו בסוף הספר דיני פורים. והוא כותב דבר מאוד יפה. הוא אומר, ארור המן וברוך מרדכי, זה אותה גימטריה. המילים ארור המן, צמד המילים ארור המן, צמד המילים ברוך מרדכי עם אותה גימטריה, 502, ובפורים אתה צריך להגיע למצב כזה שלא תוכל לחשב את הגימטריה. ישאלו אותך רגע, מה הגימטריה של ארור המן? תתחיל א' ר', לא יכול, תבוא מחר, אני מבולבל עכשיו. זה צריכה להיות רמת השחרות, שהוא מגיע למצב שהוא לא יכול לחשב חשבונות. התקשר חבר להזמין סחורה, אתה אומר, אני לא יכול לזכור כמויות עכשיו, תתקשר מחר. זה אומר אבוד הרם פירוש מאוד יפה. ארור המן הוא בגימטריה, אני קורא במובן מספר 4, אבוד הרם דיני פורים. ארור המן הוא בגימטריה ברוך מרדכי, 502, ורצה לומר שישתה עד שלא ידע לכוון חשבון הגימטריה. אז שחזל אמרו לנו, עד שלא ידע להבחין עם ארור המן ברוך מרדכי, יש פה הרבה חוכמה במשפט הזה. רצו להגיד שתתבלבל ברמה מוגבלת, כמו שאברהם אמר, לא לשכב על הרצפה, תתבלבל ברמה מוגבלת שלא תוכל לחשב חשבונות. יפה מאוד. אפילו בלי זה לא יודעים חשבון, אתה אומר. עוד פירוש יפה מאוד, הם כל השנה אצלם, כל השנה פורים. עוד פירוש יפה מאוד מביא אבוד הרם, אומר שפעם היה זמר, אנחנו מכירים את השושנת יעקב, ששם כתוב, ארורה זרש, ברוכה אסתר. הוא אומר שהיה פעם שיר, זמר לפורים, פיוט לפורים, שהיה בנוי בצורה מאוד מעניינת. בית אחד היה בגנותו של המן, והמשורר, בעל הבית היה שר את הבית הזה, וכולם היו עונים לו ארור המן. אחר כך היה עובר שר בית אחד בשבחו של מרדכי, וכל המסובים עונים לו ברוך מרדכי. ככה עבד הזמר, ככה עבד הפיוט, פיוט משפחתי יפה כזה. אומרים לך חזל, חייבין יש לביסומה בפוריה, עד שלא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. לא יזכור מה עונים עכשיו. הבעל הבית ישיר, ואתה תגיד, רגע, אז מה אומרים עכשיו? אתם מכירים את זה בהתוועדות, שהמשפיע מתחיל לנגן, ואז אומר, רגע, איזה ניגון ניגן? הוא שוכח להמשיך את הניגון. שוכח מה היינו, איפה היינו? אז אתה צריך להתבשם ברמה כזאת, שלא תזכור, רגע, עכשיו עונים ארור המן, עכשיו עונים ברוך מרדכי. אתה כבר תהיה קצת מבולבל. אז זה רמה יפה של בלבול, גם רמה מעניינת. אם כן, אנחנו רואים מה המשותף לכל זה, שהם רוצים להגביל את השתייה. כמו שאתה רצית, כמו שהרמה רצה, כמו שהרמב"ם רצה. לא לשתות ברמה כזאת שתשכב על הרצפה כי זה מסוכן, אתה תזיק לציבור כמו רבא ורב זעירא, אז תשתה ברמה כזאת שלא תוכל להחזיק חשבון, לא תזכור מה צריכים לענות על הזמר, תגיע לרמה מסוימת של פלפול, של בלבול. לפי זה, לפי השיטה הזאת, המרשה בבבא מציע מתארס דבר נפלא. הוא אומר, יש גמרא בבבא מציע שאומרת שאסור לשקר. נכון, אסור לשקר. אבל הגמרא אומרת שתלמיד חכם משנה בדיבורו בשלושה דברים. שלושה דברים הוא לא אומר את האמת. הוא משנה בדיבורו. משנה בדיבורו זה לא משקר, אלא מתחמק. אם שואלים אותו שלוש שאלות, הוא לא ענה עליהם את האמת. שאלה אחת זה מסכת. אם שואלים אותו כמה למדת מהש"ס, סיימת את המסכת, הוא לא אומר, הוא מצטנע. הוא לא מתגאה, אז הוא לא אומר, אני יודע את כל הש"ס. הוא מתחמק, אומר, אני לומד, ברוך השם. כמה שאלוקים נותן, אני לומד. מספרים רבי יונתן אייבשיט, שהיה ילד, שאלו אותו כמה הוא יודע מהש"ס. אז הוא אמר, חצי. חצי ש"ס. שאלו אותו איזה חצי, הוא אמר איזה חצי שתרצה. אז תלמיד חכם משנה בדיבורו במסכת. דבר שני, באושפיזה, באירוח. אם מתארח אצל משפחה בשבת, שואלים אותו איך היה האירוח, הוא לא אומר. כי אם הוא יגיד שאירחו אותו יפה, כולם יבואו להתארח אצלם. האורח לא מביא אורח, אתה לא יכול להזמין אורחים אחרים, אז משנה בדיבורו. אומר בסדר, ברוך השם. מתחמק, לא אומר. כמה בעלת הבית הרחב והכינה בשבילו הוגיות לשבת בבוקר וכל מה שהוא אוהב, כלום, הוא אומר בסדר, מתחמק. והדבר השלישי כמובן זה פוריה, זה ענייני מיטה, עניינים אישיים ששואלים אותו שאלות, הוא מתחמק, אומר זה לא עניין של הציבור ומתחמק. בא המרשה במסכת במציע שמה בכ"ב או כ"ג ואומר היום נפלא, אומר לא זה הפירוש פוריה, לא ענייני מיטה, אומר פוריה זה פורים. תלמיד חכם משנה בדיבורו בפורים, מה זאת אומרת? בפורים הוא עושה הצגה לתלמידים. הוא מראה לתלמידים כאילו במצב שלא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, אבל חס וחלילה לא באמת מגיע למצב הזה. הוא מראה להם שהוא כבר כאילו מסתול, קיים את המצווה, כי כך כתוב הגמרא, שילמדו הוראה שככה צריך לקיים. אבל באמת חס וחלילה הוא לא שותה. כי אם הוא ישתה, הוא ישחט אותם. הוא יעשה להם מה שרבא עשה לרב זעירא. אז לא להגיע למצב הזה. אם כן, הם כולם הולכים בשיטה של הרמב״ם, של הרמ"א, שלא ידע, לא חס וחלילה כפשוטו, שלהגיע למצב של זה, אלא כמו שהרמב"ם מציע, ישתה יותר מרגילותו ואישן, וכשאתה ישן, אתה כבר לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, אתה לא מזיק לאף אחד. איך אומרים? כשהוא ישן הוא מתוק, נכון? כשאתה ישן, אתה גם לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, גם לא מזיק לציבור, הכל בסדר. אז זה שיטה, זה באמת שיטה מרכזית, אם כי הזכרנו שהבית יוסף מביא את הגמרא כפשוטה, לא ידע כפשוטה, פה החבדניקים הולכים בשיטת הבית יוסף. זה לא מביא שום הגבלות, לא ישן ולא עניינים אחרי זה, גם לישון, אבל לפני זה לא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, זה הייתה הערת ביניים. אנחנו חוזרים למרכז השיעור ושואלים, אבל מה ריבונו של עולם? מה רוצים עם השתייה הזאת? איזה דבר טוב יוצא מזה? בסדר, לא ידע כזה, לא ידע כהור, ישתה שתי כוסות, ארבע כוסות, שמונה כוסות, לא משנה. אבל ברור שבפורים יש איזושהי חובה לצאת מהכלים. יש איזושהי חובה להזדעזע. זה לא יום שיכול לעבור כמו פסח, כמו סוכות, כמו חנוכה. ואתה שואל למה? מה רצו עם השתייה ומה מיוחד בפורים יותר מכל יום אחר בשנה? אני רוצה לומר רעיון עצום, רעיון שהוא המצאה של החסידות, בעצם הוא כתוב בזוהר ברמז, אבל אדמור הזה כן בליקוטי תורה מרחיב אותו, והרבי בשיחות שלו מרחיב אותו מאוד. ומי שזוכר, בשנה שעברה דיברנו על הנקודה הזאת, אבל השנה מצאתי שיחה חדשה, השיחה אצלי הייתה חדשה, מהרבי, משהו באמת, מילים מדהימות שנקרא עוד מעט, ובשבילה אני אומר את השיעור הזה. יש פה באמת תובנה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד מיוחדת על היום הזה של פורים, שהוא באמת לא יום רגיל. נפתח בסיפור, כרגיל. היה בפולין, היה צדיק גדול, שקראו לו רבי משה לייב מסאסו. עיירה סאסו, והוא היה צדיק משם, גם היום יש אדמור מסאסו. נדמה לי הוא גר בגנטיק ושערי תקווה, משהו כזה. אז הוא בא ממשפחה מפוארת, טייטלבום, שהם היו בסאסו. היהודי הזה היה יהודי מאוד מאוד מיוחד, בגלל שהוא עסק במצוות פדיון שבויים. הוא הציל המון יהודים. באותם שנים, לפני 200 שנה, 300 שנה, הרי כל אירופה הייתה שייכת לכמה פריצים. כמה משפחות אצולה חילקו ביניהם את אירופה, את צרפת, את רוסיה, את פולין. היו משפחות אצולה לפני המהפכה הצרפתית שחילקו ביניהם את המדינה. עכשיו, האצילים האלה שלטו על אלפי דונמים. של אגמים, של חוות, של בתי מרזח, הכל היה להם, בתי מסחר. הם לא יכולים לנהל את זה. הם רק לשתות הם יודעים, משהו אחר הם לא יודעים לעשות. אז מה הם היו עושים? היה להם מושקה. כל מיני מושקה, כל מיני יהודונים שניהלו להם את העסקים. והיהודונים האלה היו משלמים להם מס כל שנה, ומזה הפריצים האלה חיו. לפעמים היו באות שנים קשות. לפעמים לא היה גשם, לא היו הכנסות, העיקרים לא היו משלמים בבית מרזח, ולמושקה האלה לא היה מה לשלם. ואז הפריצים האלה היו מתגלים במלוא אכזריותם הגוי. היו תופסים את המושקה הזה, זורקים אותו בבור, באחוזה עליהם בור, זורקים אותו בבור עם המשפחה שלו, עם הילדים, עד שיבוא יהודי טוב וישלם את החובות. יש הרבה סיפורים על הבור הזה של הפריט, שיהודים גידלו שם המשפחות, עד שבא מישהו והציל אותם, הוציא אותם משם. אז אותו רבי משה לייב מסאסו, זה היה עניינו, זה הייתה הצדקות שלו. הוא עסק במצווה העצומה הזאת של פדיון שבויים. היה הולך מבית לבית, אוסף כספים, ואחר כך בא לפריצים האלה ומשחד אותם ומשחרר את היהודים. פעם היה צריך להיפגש עם איזה פריץ ואיזה בית מרזח. לא נעים, צדיק, רבי משה לייב מסאסוב עם השטריימל והפרק של הרבי, להתיישב שם בבית מרזח, אבל אין ברירה, זה העבודה. הוא נפגש עם איזה פריץ, יושב איתו ויסדר איתו את העניינים, ואז הוא מסתכל מסביב. היה ערב קר, ערב פולני קר. קפו בחוץ, העיקרים באו לשתות אחרי יום עבודה קשה. הוא רואה, כולם שותים, שוכבים על הרצפה, מתגלגלים, מסריח מטונף. רק בפינה של החדר, יושבים שני חבר'ה ומדברים. גם היו נראים שטויים, הראש ככה שמות על השולחן, אבל מדברים, היה נראה שיחה אינטימית, נוגעת ללב. מאוד עניין אותו מה הם מדברים. זה היה נראה ככה, מושך את העין, מושך את הלב. אז הוא ניגש אליהם ומקשיב. הוא שומע שיקור אחד, אומר לשיקור השני, שני גויים, אומר לשני, איוון, אתה אוהב אותי? מי שמכיר שיקורים רוסים, מכיר את הז'אנר, מכיר את הסלנג. אומר לו, איוון, אתה אוהב אותי? אומר לו, בטח שאני אוהב אותך. לא, איוון, תסתכל לי בעיניים, אתה אוהב אותי באמת? ודאי באמת אני אוהב אותך, 50 שנה מהגן אנחנו יחד. לא, איוון, אתה אוהב אותי באמת? אני אוהב אותך באמת. אומר איוון, תסתכל לי בעיניים, תגיד לי מה כואב לי, מה מפריע לי? אומר השני, איך אני יודע מה כואב לך? לא יודע. אומר, אז אתה לא אוהב אותי באמת. אם היית אוהב אותי באמת, היית יודע מה כואב לי. אמר רבי משה לייב מסאסוב לחסידים שלו, מגוי שיקור למדתי מהי אהבה. לא ידעתי קודם, מגוי שיקור למדתי. ליין, לוודקה, לאלכוהול, לשתייה חריפה, ליש, יש סגולה מדהימה. היא פותחת את הלב. לנו, הקדוש ברוך הוא נתן מוח. והמוח זה הכלי הכי חשוב שמביא אותנו רחוק בחיים. אבל המוח הזה יש חיסרון גדול. הוא חוסם אותנו. הוא שומר אותנו קרים, ענייניים, לא נותן לנו להוציא כלום מבפנים. שתייה חריפה מדכאת את הבקרה במוח ונותנת ללב להתגלות. היא נותנת ללב לדבר. באים חז"ל ואומרים לנו, יום אחד בשנה צריכים לעורר את הלב. צריכים לפתוח את הלב. כל השנה תעבוד את אלוקים עם המוח, זה בסדר גמור. יום אחד בשנה, בפורים, צריך לדבר אמת. צריך להפסיק לשקר. מה? צריך להוריד את המחסום ולהתחיל לדבר אמת. אם שותים לא משקרים. צריך להתחיל לדבר אמת, לתת ללב לדבר, לנשמה היהודית לדבר. ולמה דווקא בפורים? אומר בעל התניא רעיון עצום. אגב, הרעיון הזה של להוריד את המחסום, מזכיר לי פעם משל נפלא ששמעתי. היה פעם איזשהו בחור ובחורה שעמדו להתחתן. ובאמת נפגשו הרבה זמן, יצאו יחד והכל איתים וזה, אבל לא יודע, נתקעו משהו, רבו על משהו, איפה יגורו, על איזה שטות, והיו צריכים מישהו שיפשר ביניהם, וההורים מאוד רצו את השידוך. אז הם הכניסו לעניין איזה שטחן מקצועי, והוא התערב ופישר ביניהם ועשה איזשהו הסכמה, באמת ליווה אותם כל החודשים עד החתונה, כי כל הזמן התווכחו ואיפה החתונה ואיזה רהיטים יקנו ואיזה זה, והשטחן הזה כל הזמן מלווה אותם וכל היום טלפונים ומגשר והצליח להביא אותם עד הרגע המאושר של החופה. עומדים יחד בחופה, אפילו בחופה הוא מסדר עניינים, איזה רב יקבל את הברכה, איזה רב יקבל את הברכה ההיא. בסוף החופה, שוברים את הכוס והחתן והכלה הולכים יחד לחדר ייחוד. השטחן מלווה אותם, הוא רגיל ללוות אותם חצי שנה. אומר לו החתן עד כאן, עכשיו תן ללב לדבר. זהו, מספיק, עשית את התפקיד שלך די. אומרים לנו חז"ל, כל השנה יהודי צריך לעבוד את אלוקים עם המוח. וככל שיש יותר מוח, אפשר יותר לעבוד את השם. יום אחד בשנה צריך להזיז את המוח הצידה. צריך לתת ללב לדבר. למה? כי זה פורים. בפורים אומר אדמו"ר הזקן נקודה מדהימה, שפלא, אף אחד לא ציין אותה לפניו. הוא אומר, בפורים כל עם ישראל פתח את הלב. זה היום היחיד בשנה שעם ישראל יתעורר ויתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אתה קורא את המגילה, אתה שם לב דבר מדהים. אין בוגדים, אין פרסים, אין מתפרסים. אנחנו יודעים תמיד בעם ישראל, רוב עם ישראל פרש כל פעם שהיה צרה, שהיה איזושהי גזרה. רוב עם ישראל נכשל. במצרים, 80% נטמעו במצרים, נכון? רק 20% יצאו ממצרים. ביוון, בחנוכה, רוב עם ישראל התייוון, החשמונאים היו כמה אלפים של אנשים אחרונים נשארו. אתה קורא את המגילה, אתה מחפש מתפרסים על משקל מתייוונים. אתה מחפש אנשים שהפכו להיות חלק מהאומה היוונית. אין את זה. זה היה רגע מדהים, מה?
הפרסים.
איך?
אמרת היוונית, כאילו אומה היוונית,
כן. הפרסית, אני אומר, אתה מחפש מתפרסים, אין. בפורים אומר אדמו"ר הזקן, קרה דבר מדהים. התגלתה הנקודה היהודית. פתאום יש רגעים כאלה, כמו שכבשו את הכותל, רגעים כאלה שכל עם ישראל מתעורר. שאנשים שלא משנה מה החינוך שלהם, באיזה מסיכה הם לובשים על הפנים, פתאום הם התעוררו ויצאו מהכלים. התגלה הקשר העמוק שלהם לקדוש ברוך הוא. זה יום מאוד מאוד מיוחד שכל עם ישראל התעורר. כל עם ישראל פתח את הלב והתקרב לקדוש ברוך הוא. אומרים לנו חז"ל, יום כזה לא יכול לעבור בקלות. יום כזה לא יכול לעבור כמו כל הימים. עם אותם אנשים שהיו ברמה מאוד נמוכה. הם לא היו אנשים גדולים, זה לא התקופה של חזקיהו המלך שכולם למדו תורה. הם היו אנשים מאוד מאוד נמוכים. היו סוחרים, רק לפני כמה שנים הם ישבו בסעודה של אחשוורוש ושתו איתו, היו חלק מהאומה הפרסית. אבל ברגע שפרצה הגזרה, הם זרקו את המסכות. זה זרק את החליפה של הסוחר, וזה את החליפה של העורך דין, וזה את החליפה של העובד הזה והעובד ההוא. כולם התקשרו למרדכי. כולם הלכו לבית כנסת ושנה שלמה התקרבו, התעוררו לקדוש ברוך הוא. באים חז"ל ואומרים לנו, כזה יום לא יכול לעבור בקלות. כזה יום של התגלות, כזה יום של התעוררות, שהיא תופעה לא נורמלית, שלא הייתה בהיסטוריה של עם ישראל, חייב איניש לבסומי. אדם כל שנה מחדש חייב להתבשם וחייב להתעורר. הוא לא יכול שהיום הזה יעבור כמו עוד יום שעשינו על אבי, לא. אם אנשים כל כך נמוכים בפרס התעוררו, גם אתה צריך להתעורר היום. אתה צריך גם כן להגיד לחיים, ולשתות יותר מהרגיל, ולתת לנשמה לצעוק. לא קרה שום דבר. להוריד את המוח ולעלות על הספסל ולרקוד ולשיר. אז האישה תחשוב שהשתגעת, מה קרה? לא, אז מה? כשמיכל בת שאול חשבה שדוד השתגע, זה היה הרגע הכי יפה בחיים שלו. לא קרה שום דבר. מותר. פעם אחת בשנה מותר לעורר את הלב. למה? כי כל עם ישראל התעוררו ביום הזה. יום כל כך מיוחד, יותר ממתן תורה, יותר מכל המועדים, שאנשים הכי נמוכים התעוררו והתקרבו למשה. ואדמור הזקן מדגיש, ההתעוררות הזאת נמשכה שנה שלמה. לאורך כל ימי המגילה, מניסן עד אדר, שנה שלמה אנשים זרקו הכל והתקרבו וחזרו בתשובה שלמה ועוררו את הנקודה היהודית. באים חז"ל ואומרים, חייב איניש לביסומה בפוריה, עד שלא ידע בין ארור המל מרוך מרדכי. יום אחד צריך לזרוק את ההגדרות, וזה ארור, וזה ברוך, וזה עם שטריימל, וזה עם כובע, וזה עם כיפה סרוגה. עזוב הכל. תן לנשמה שלך לדבר. יום אחד בשנה תעורר את העצם, את הקשר הכי עמוק של יהודי לקדוש ברוך הוא. בשביל זה אלוקים נתן לנו את היום הזה. ספר איזושהי הלצה חסידית. הפעם חסידים ישבו ברוסיה והתוועדו. זה 12 בלילה ונגמר העבוד כאן, נגמר הלחיים. אבל הם 12 בלילה, זו תחילת הערב, הם רוצים לשתות ואין להם מספיק. נו, אז אמרו שצריכים ללכת לקנות. מי יצא, כל אחד מהחסידים רצה להישאר ולא לפספס את זה וורט. היה שם ילד אחד. שהוא לא היה ילד בכלל, זה היה הרבי הרייץ, כשהוא היה ילד, הרבי הקודם, חמיב של הרבי מלובביץ', הוא אמר, אני אלך, אני אחפש. החבר'ה עשו מקבית, בכובע, הביאו לו 20 רובל, שילך לקנה איזה בקבוק וודקה. הוא יוצא 20 דקות, חצי שעה, שעה לא חוזר. אחרי שעה הוא חוזר בידיים ריקות. הוא אומר, לא הבאתי משקה, אבל הבאתי סיפור. הוא אומר, אני מסתובב מחנות לחנות, מפיסוציה לפיסוציה, 12 בלילה, כבר סגור, 1 בלילה, אין איפה לקנות. בסוף, כשאני חוזר מאוחזב, אני רואה בספסל בפארק, יושב בחור שיקור, עם חצי בקבוק וודקה ביד ושותה. ניגשתי אליו ואמרתי לו, אתה כבר שיקור. תן לי את החצי בקבוק שכולנו נהנה. מה פתאום, לא נותן לך. 20 רובל, 50 רובל, 100 רובל, 200 רובל, לא מוכן לתת לי. בסוף, אחרי שהוא ראה שאני לא עוזב אותו, הוא אומר לי ככה. אמר הרבי הרייץ, תשמעו תובנה של שיקור. הוא אומר לי, כמה אתה תיתן לי? 100 רובל, 200 רובל, 300 רובל. כשאני שותה, כל מוסקבה שלי. וזה הרעיון. כשאדם שותה, הוא יכול להוציא מתוכו כל כך הרבה אוצרות, וכל כך הרבה דברים טובים, וכזאת נשמה גדולה, שכל השנה היא מכוסה בגלימה הזאת, ובחליפה ההיא, ובכיפה ההיא, וכל אחד עם הארור המן והברוך מרדכי, וכל ההגדרות שאנחנו כל כך מלאים ומוצפים בהם. באים חז"ל ואומרים לך, בפורים, כל עם ישראל התקרב למרדכי, לא משנה אם קראו לו ארור המן או ברוך מרדכי או ככה או ישיבה כזאת או ישיבה אחרת. כל עם ישראל התקרב לקדוש ברוך הוא, אז מה זה כל ההגדרות האלה? אז יום אחד בשנה צריך לשכוח מההגדרות ולהתעלות ולהתעורר ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. בואו נקרא את המילים של אדמור הזקן, מילים מדהימות, שהוא אומר כך. תורה אור במובן מספר 5, אתם רואים גם אני כבר אחרי לחיים, שכחתי פה את ה... וורט של אבודה רם, אני חייב להשלים אותו, שהוא אמר וורט מאוד יפה, ואני אגיד אותו עוד מעט, אבל בואו נדלג לקטע של אדמור הזה, כן. תורה אור צדיק זין א', והנה המשכת אור אינסוף ברוך הוא החלה במתן תורה, אבל בימי המן וקיבל היהודים. הגמרא אומרת בסוגיה של מתן תורה במסכת שבת, שימי המן זאת הקבלה האמיתית. זה הימים שבאמת מחייבים אותנו ונחשבים לנו קיימו וקיבלו היהודים. למה? כי זכו אז ישראל למדרגת הביטול הגדול על ידי מסירות נפש על קידוש השם. שהרעים רצו להמיר דתם, לא היה מה נושא להם כלום, שלא גזר אלא על היהודים, אלא שהם אסרו עצמם למות כל השנה כולה, ולא עלתה להם מחשבת חוץ חס ושלום. אומר אדמור הזקן, דבר מדהים קרה אז, הם היו יכולים להמיר את דתם, ואם היו ממירים את דתם, היו ניצלים מהגזרה. למה? אתם צריכים להילחם, הייתם צריכים להגיד דבר פשוט. מרדכי היהודי הזה, העקשן הזה, הוא לא משלנו, הוא לא מייצג אותנו. הוא לא הרוב השפוי, כמו שאומרים היום. הוא איזה עקשן שמעצבן את המן, מה זה נוגע אלינו? כל עם ישראל היו צריכים לבוא ולהגיד, עזבו, זה עקשן שמעצבן את הגויים, שמעצבן את אובמה. זה לא מייצג אותנו. אנחנו אנשים שפויים, הגונים, שעובדים לפי הספר. והגזרה לא הייתה חלה עליהם. כי הגזרה חלה רק על מי? רק על יהודים. הם לא יכולים להגיד, אנחנו ממירים לא שייכים לעם מרדכי. אומר אדמור הזקן, לא נמצא אחד שעשה את זה. לא היה בהיסטוריה היהודית רגע כזה של התעוררות, רגע כזה של התעלות. ואדמור הזקן מדגיש שזה נמשך שנה שלמה. לא יום כיפור אחד, לא איזושהי, אני יודע מה, איזשהו יום אחד, איזה יוטט כסלב אחד. זה נמשך כל השנה. במשנה באיזה מזג אוויר, באיזה מצב רוח, יהודים התעוררו. באים חז"ל ואומרים לנו, אומר הרבי, ובשביל הקטע הזה, אני אומר את כל השיעור. אומר הרבי בתורת מלכים חלק י"ג עמוד 326. הרבי אמר את זה בפורים תשט"ו, לפני 60 שנה בדיוק, בהתוועדות של חג הפורים. הרבי אמר דבר, תראו איזה מילים. ישנו עניין שנוגע לאדם. שיהיה אצלו לכל הפחות רגע מיוחד שיוכל להפשיט את עצמו מכל העניינים הצדדיים. זה פורים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד שנוכל להתעלות מכל העניינים. שנוכל לעזוב הכל. זה הרעיון של פורים. יום אחד תשכח מעצמך. תשכח מהארור המן ומהברוך מרדכי ומכל השטויות שממלאים לנו את החיים. תצא מזה. אפילו עניינים שנדמה לו שנוגעים בעבודה. ותמורת זאת, בעבודה הכוונה בעבודת השם, כן? ותמורת זאת לחשוב ולזכור הקודות הקדוש ברוך הוא בעצמו. בפורים יכולים לפעול עניין זה באופן נעלה. להגיד שבראש חודש שבט אתה יכול לשתות ברמה כזאת שתשכח מעצמך, אתה לא יכול כשעבודה במשרד. בפורים אתה יכול לפעול בעצמך. השבוע, השנה זה גם יום חמישי, יום חמישי בלילה, למחרת אין עבודה במשרד, אין בעיה. אפשר לשתות עד שבת. יהודי יכול לפעול על עצמו להיות במעמד ומצב כמו שהיה בימים ההם, שכל בני ישראל מנער ועד זקן טף ונשים שכחו מכל ענייניהם וזכרו רק שהם יהודים. אומר הרבי, מאורע כזה, שכל עם ישראל אנשים הכי נמוכים בתקופה הכי נמוכה, התעוררו ושנה שלמה התמסרו לקדוש ברוך הוא, אומרים לך חז"ל, חייב איניש לביסומה בפוריה. אתה חייב גם בפורים להתעלות, להתרומם, קצת לצאת מהשגרה, מהאגו הרגיל, ולגלות את נקודת היהדות שלך. אני רק אסיים בנקודה נפלאה האחרונה. לפי זה, האדמור הזקן במקום אחר, שם במאמרים של פורים, מתרץ, מסביר דבר עצום. בזוהר יש משפט שהיום כולם אומרים אותו, ואני מספק אם מישהו מבין אותו. כולם אומרים היום, כיפורים כפורים. זה כתוב בזוהר. בזוהר כתוב שיום הכיפורים, מה זה כיפורים?
כיפורים.
כמו פורים. בדיחה טובה לפורים. יום כיפור הוא כמו פורים. כל אחד מבין שלכאורה אין ימים יותר הפוכים אחד מהשני. יום כיפור זה יום הכי קדוש בשנה. שיהודי מתעלה ושוכח מכל העניינים. פורים זה היום שבו בחורי הישיבה מתחילים לעשן פעם ראשונה בחיים. זה יום של עוללות, זה יום של השתוללות שצריכים, כן, לעשות ברחוב, להפריד בין אנשים לגברים. בבלגן הולך ברחוב. אז פורים, כיפורים, כיפורים, מה הולך פה? זה בדיחה, מה הרעיון הזה? אומר אדמור הזקן, רעיון עצום. פעמיים בשנה יהודי מתעלה. פעמיים בשנה הוא משנה את החיים שלו. הוא יוצא מהמסגרת, הוא סוגר את המחשב, הוא סוגר את הטלפון, הוא יודע שאין חוכמות. היום זה יום אחר. הוא לא חושב על ביזנס אפילו, אין לו מחשבות זרות כאלה. פורים וכיפורים. כיפורים זה יום שיהודי מתעלה, איך? הוא מפסיק לאכול, מפסיק לשתות, לא מתלבש, אז הוא שוכח מהעולם הזה. בפורים הוא מתעלה כי הוא שותה יותר. בכיפורים הוא מפסיק לשתות, בפורים הוא שותה יותר מהרגיל. והוא מגיע לאותה תוצאה. הוא קצת שוכח מעצמו. הוא קצת שוכח מהבייסיק, מהעניינים הרגילים של היום יום, ומתעלה ומתקרב לרמה יותר גבוהה. נקרא את זה, תורה אור צדיקי ד', פורים ויום הכיפורים הם בחינה אחת, כיפורים וכפורים. שכמו שיום הכיפורים הוא בחינת תשובה עילה, כך בפורים זכו ישראל לתשובה עילה על ידי המסירות נפש שהיה להם. פעמיים בשנה יהודי מגיע לתשובה עילה. הוא צועק. רק ההבדל הוא איך הוא מגיע לזה. בכיפורים הוא מגיע לזה על ידי שהוא לא שותה, על ידי הימנעות. והנה גילוי בחינה זו ביום הכיפורים על ידי שאין בו אכילה ושתייה. אבל בפורים הוא דווקא על ידי יין המשקר, דהיינו ביטול הדעת וההשגה. היין, אומר אדמור הזקן, מביא אותנו למצב של ביטול הדעת, ביטול השיקול דעת, ביטול הזכירה של כל הזבל שאנחנו מתבוססים בו. ובמילא זה מאפשר ללב להיפתח, לנשמה לצאת ולדבר על דברים עמוקים ודברים חשובים. רק כמובן, יבואו ויגידו, נכנס יין, יצא סוד. אגב, זה גם סיפור יפה מאוד בגמרא. הגמרא מספרת על רבי, רבי יהודה הנשיא, שפעם היו לו אורחים. אורחים חשובים מאוד, הבנים של רבי חייא. היו ילדים קדושים, שכתוב שכשהם ירדו להתפלל, אז הקדוש ברוך הוא השתיק אותם, כי עם כל מה שמבקשים הוא היה חייב למלא אותם, ילדים קדושים. רבי הזמין אותם לארוחת ערב. הם ישבו, שתקו. כבודו של רבי יהודה הנשיא, של המשפחה הכי חשובה בארץ ישראל. אז רבי אמר למשרת שלו, לך תביא איזה יין טוב. לפתוח להם את הפה, ישתו, התחילו לדבר. אבל מה קורה שבחורים שותים? מתחילים לתקוף, נכון? התחילו להגיד לו, רבי, אתה יודע, הם הביאו לו פסוק להוכיח לו שמשיח לא יבוא עד שימותו שתי המשפחות החשובות בישראל. ראש הגולה בבבל והנשיא בארץ ישראל. בקיצור, כל זמן שאתה קיים, משיח לא יכול לבוא. והוכיחו לו את זה מפסוק, והם דיברו לעניין. אז רבי אומר להם, מה אתם רוצים? אתם רוצים להטיל לי קוצים בעיניים? מה אתם רוצים ממני? אמר אבא, אבא מאוד נבהל, שרבי יקפיד עליהם. אמר אבא, אבא אל תכעס עליהם. כתוב, נכנס יין, יצא סוד. מה הפירוש? יין בגימטריה 70, נכון? וסוד בגימטריה 70. נכנס יין, ה-70 של היין, יצא ה-70 של הסוד. הוא אומר, זה לא הם, זה היין מדבר. נכנס יין, יצא סוד. אז נכון, צריך להוציא את הסוד האלוקי, את הסוד של הנפש האלוקית, הסודות הטובים. אבל יש לנו גם סודות פחות טובים, שגם הם עלולים לצאת. צריך להיזהר גם מזה, כי כשאתה מסיר את המחסומים, אז הכל בורח. אז לכן באמת שני דברים. א', כמו שאברהם כבר הזכיר, וכמו שהזכרנו, כל אדם צריך לשתות ברמה כזאת, שהוא יודע איפה הוא מאבד את הצלילות, ומאבד את היום הזה, מאבד את החוויה של היום הזה, ומתחיל לעשות שטויות. אז לא צריך להשתולל, צריך לשתות בגבול. והדבר השני, צריך ללמוד לפני זה חסידות, ואז אתה בא לפורים בצורה אחרת, אתה מבין למה אתה הולך לשתות, ומה רוצים להשיג עם השתייה. אז אם נכנס בשלום, אז יצא בשלום. אם הכניסה היא כמו שצריך, אז ימילה גם היציאה היא כמו שצריך, ואני... מה, ואני רק אסיים מה שהבטחתי, אני שכחתי להזכיר את אבו דרם, שאומר בפשטות, כל השיעור עוסק בשאלה, למה יין ולמה פורים? מה פתאום פורים עם יין? אז אמרנו את הרעיון הנשגב החסידי, של לפתוח את הלב, להשתחרר מהחסמים. אבל אבו דרם אומר רעיון פשוט ומאוד מאוד יפה, ואי אפשר לדלג אותו. הוא אומר בפשטות, למה יין ופורים? הוא אומר כי כל הניסים של המגילה קרו בזכות הבקבוק. איך אלוקים? הרי אלוקים מתחבא בפורים, נכון? אלוקים מסתתר. הכל קורה בדרך הטבע. איך זה קורה? הכל דרך בקבוק. שם אלוקים מסתתר, בתוך הבקבוק של הוודקה. הוא אומר, א', הייתה לה חשברוש מלכה, מלכה מאוד אהובה. אבל מה, הוא השתקר, הסתובב לו השכל, והלך והרג אותה. אחרי שהוא הרג אותה, הוא נשאר בלי מלכה. אז מה הוא עושה? אז הוא מביא את אסתר. אחר הדברים האלה, ראיתי פעם באחד המפרשים, הוא אומר, כל כך יפה, אחר הדברים האלה גידל המלך החשברוש. הוא אומר, הסיפור של המן מתחיל אחר הדברים האלה. מה זה אחר הדברים האלה? אחרי שאלוקים הקדים תרופה למכה. שהוא שלח לשם את אסתר, ומרדכי הציל את המלך מבקתן ותרש. והדברים נכתבו בספר דברי הימים. אחרי שאלוקים שתל את התרופה, אז רק הוא מתחיל עם המכה. אחר הדברים האלה הוא מגדל את המן. אחרי שאלוקים כבר יודע שיש לנו את הבסיס להצלה. אז הבסיס הראשון קרה בזכות הבקבוק. החשברוש השתקר, השתתה, הרג את אשתו האהובה, נאלץ להביא אישה אחרת, מי אסתר. אחר כך איך האהבה הראשונה ביניהם נוצרת? משתה אסתר, משתה מאוד גדול, הנחה למדינות עשה, עוד פעם בזכות השתייה. ועיקר העיקרים, כשמגיעים לרגע הקריטי של תדוו בניסן, תזיין בניסן, שצריכים לבטל את הגזרה. אסתר צריכה לבטל את הגזרה, והגזרה חתומה, אי אפשר לבטל אותה. איך היא עושה את זה? היא לא ניגשת למלך, כי המלך לא אוהב אותה. המלך לא קרא לה 30 יום, כנראה יש לו ציפורים אחרים בראש. מה היא עושה? היא פועלת בחוכמה רבה כל כך, כמו שמפרשים מציינים. היא לא ניגשת אליו, הוא מושיט לה את השרבית, היא לא מתחילה להגיד, הלו, התחלת איתי, אתה הורג את העם שלי, לא. היא אומרת לו, בוא נשתה יחד. נו, ואיזה גבר יסרב להצעה כזאת, והיא מכינה משתה כמו שצריך, עם היינות שהוא אוהב, והמפיות שהוא אוהב, והדגים שהוא אוהב, והבשר שהוא אוהב, כל מה שצריך. במשתה הזה שהם מתקרבים, כמה שהיא חכמה, היא עוד לא אומרת לו כלום. היא אומרת לו, יבוא המלך והמן גם אחר אל המשתה אשר אני עושה להם. כל כך היה טוב, אני רוצה לשתות עוד ארוחת ערב איתך. ואז בפעם השנייה, שזה כבר המפגש השלישי ביניהם ברצף, אז היא אומרת מה שהיא רוצה. אם כן את הכל, איך היא מסובבת את הראש של הגבר שלה? הכל דרך הבקבוק. אומר לנו אבו דרם, לכן אמרו חז"ל, צריכים לשתות בפורים, כי ככה קרה הנס. דרך הבקבוק הזה, צריכים להגיד, אנחנו אומרים אצל חסידים שבפסח מקביעים את הכוס ואומרים, והיא שעמדה. אצל חסידים אומרים, והיא שעמדה, הכוס הזאת היא שעמדה לנו בכל הצרות. בזכותה עברנו את כל הגלגולים והגירושים והשמדות, שיכולנו להגיד לחיים ולהגיד, ימותו שונאינו ולהמשיך הלאה, זה מה שנתן לנו את הכוח. אז אני אחזור לאבו דרם במובן מספר 5 בהתחלה. אבו דרם דיני פורים, כל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. ושתי נתרדה מן המלכות על ידי משתה היין, גם אסתר באה תחתיה על ידי משתה, כמו שנאמר, ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדה ואת משתה אסתר, ומפלת המן הייתה על ידי משתה. לכן חייבו להשתכר בפורים, ויהיה נזכר הנס הגדול במשתה היין.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.